אני מתנצל על העיכוב, אני יהיה גם השיעור כמו התפילה שהתפללנו עכשיו, רפואה שלמה במהרה בימינו, יישר כוח גדול, שיהיה החודש הזה חודש באמת של ונהפוך הוא, של רפואה שלמה ושל בשורות טובות. ערב ראש חודש אדר השני, ערב שבת וראש חודש, ערב פרשת שקלים, הזכרתי השבוע, ואני רוצה להתחיל דווקא בעניין שלא שייך לפורים. הזכרתי אחד הבקרים לפני התפילה בשיעור, משהו באורות התורה, והזכרתי דברים של הרב זצ"ל, דברים של הרב קוק. יש לפני כולם צילום שנתנו? יש שם? או יופי, אני צריך עוד על זה שם. אז הזכרתי דברים של הרב לגבי ערב שבת ותפילין. כיוון שהדברים לא היו מוכרים, אני חושב שכדאי ללמוד אותם קצת בפנים. מתוך זה ניכנס אחר כך לפורים, לשבת שקלים. אני רוצה להתחיל הפעם הפוך, לא מתוך העיון בסוגיות אלינו, אלא מתוך המציאות שלנו אל הסוגיות. אחד מאמריו הראשונים של הרב קוק, השנה היא תף ריש נון א', יכול להיות שאפילו קצת לפני, כי בתף ריש נון א' זה יוצא, זה מודפס 105 שנים. רב קוק עוד ברוסיה, זמל, והוא כותב את ספרו הראשון, צעיר מאוד לימים, הוא כותב את ספרו הראשון בעיקר בעניין מקום קשר של תפילין. מתוך עניין להקפיד במקום הקשר של התפילין, חשיבות העניין, אבל הספר הוא כולו הלכה, בסוגיות עצמן בתפילין. בסוף ספרו הוא כותב על האגדתות שעוסקות בתפילין, ושם בעצם הוא יוסד את מה שלימים יהפוך להיות אין היה. אותן אגדתות שנמצאות מתוך המסכתות שכבר יצאו בעין היה, כבר נכנסות גם לעין היה בהמשך, יותר מאוחר. אחת מן האגדתות האלה נמצאת לפניכם, היא בעצם דברי הלכה. דברי הלכה פשוטים. פרק ראשון במסכת שבת עוסקים בכמה דברים שצריך להקפיד שלא לעבור בהם את הזמן. כך אומרת המשנה, ובעקבותיה הסוגיות האלה, לא ישב אדם אצל הספר סמוך למנחה, כי יעבור הזמן, שקיעה, והוא יהיה אצל הספר והוא לא יוכל לצאת באמצע, והוא יעבור הזמן והוא לא... וכך מובאות עוד ועוד ועוד דוגמאות. בין הדברים מובאת הברייתא תנא דרבי ישמעאל, יוצא אדם בתפילין ערב שבת עם חשיכה. למרות ששבת לאו זמן תפילין וצריך להוריד את התפילין לפני שבת, יוצא אדם בתפילין ערב שבת עם חשיכה. מה הייתה אימה? כיוון דאמר רבא ברב הונא, חייב אדם למשמש בתפילין כל שעה ושעה, קל וחומר מציץ. מה ציץ שאין בו אלא הזכרה אחת, אמרה תורה והיה על מצחו תמיד, שלא יסיח דעתו ממנו. תפילין שיש בהן אזכרות הרבה על אחת כמה וכמה, היא לכך מדקיר דחיר להו. כיוון שאדם ממשמש בתפילין כל שעה, וממשמש לא כעובדה, אלא חייב למשמש בתפילין כל שעה, לזכור שהן קיימות, מדובר בזמנים שיהודים הלכו עם תפילין כל ימיהם. אז אדם ממשמש בתפילין כל שעה, וכיוון שהוא ממשמש בתפילין כל שעה, אז הוא נזכר. אנחנו גם רואים, לפי דרגתם, מי שראויים בדברים האלה, שראינו. כיוון שכך, מגיעה שבת, אז הוא יזכר, כי הוא הרי ממשמש בתפיליו. הראשונים פה שואלים הרבה שאלות, ואם הוא יזכר חצי שעה אחרי, או שאסור, או שמותר, שבת כן זמן תפילין או לא זמן תפילין. הוא ממשמש כל שעה, הוא לא ימשמש עכשיו קצת. מה... על מה אתה סומך? הרב לומד את דברי הברייתא האלו הרבה מעבר לעניין ההלכתי של ששת הימים ושבת. כולנו יודעים ששבת לאו זמן תפילין. למה שבת לאו זמן תפילין? אז כל אחד זוכר תמיד ששבת זה אות ותפילין זה אות. נכון? שבת זה אות היא ביני וביניכם, והתפילין הם גם אות, לאות על ידיך. וכיוון שזה אות וזה אות, לא מובן. אז מה שני אותות לא יכולים להסתדר ביחד? מה הבעיה? ברית ותפילין לא מסתדר ביחד. והיינו יודעים שמניחים תפילין בברית. מה כל כך משובח? שמניחים תפילין לחברות הברית. אז שני אותות. מה זה קצר? אי אפשר שני אותות ביחד. מה הבעיה? רב אומר שתפילין ושבת מהווים שני סוגים הפוכים זה מזה בעבודת השם. וכשמדברים על תפילין ושבת, מדברים כמובן גם על כל שבת ושבת. אבל מדברים גם על עולם הזה ועתיד לבוא. על יום שכולו שבת ומנוחה לעתיד לבוא, יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. נראה את הדברים רגע בפנים ביחד, ומתוכם למסקנות הגדולות שלו אלינו. התפילין, אני מזכיר, אנחנו נגיע להסבר להזכרה הזאת בהמשך, רק דברים נאמרים 105 שנה לפנינו. ראשית הדיבורים על ציונות ועל ארץ ישראל מתחילים ממש דברים בחיתוליהם. באווירה שקיימת אז נאמרים הדברים האלה. והרב רב צעיר ברוסיה. התפילין הם מיוחדים לימי החול. יצאו שבת ויום טוב, אומרת הגמרא, שהם עצמם אות, ולכן לא מניחים תפילין בשבת ויום טוב. הערכת הדבר בכלל הוא כי לאדם נחוצה התקדשות חיצונית כדי לבוא על ידה אל הפנימית, העצמית. במילים שלנו, אני חי בחול. אני חי במציאות שהיא כולה חול. כדי להתעסק במציאות של קודש, אני צריך להתקרב אל הקודש. יש כל מיני סוגים. לפעמים אני נמצא פה ואני צריך להתקרב אל הקודש, אז אני נוטל לולב. יש סוגים אחרים, אני לא נוטל לולב, אני נכנס למקווה. אבל המקווה נשאר המקווה ואני אני, גם אם אני נכנס לתוכו. בעצם מערכת המצוות, יש בה את הפן של להעביר, אני חוזר למשפט, לאדם נחוצה התקדשות חיצונית כדי לבוא על ידה אל הפנימית העצמית. יש פה מילה שאני לא מבין אותה. תכלית. מעשים רבים תכלית, מעשים רבים תוריים של כוח. תכלית מעשים רבים תוריים הוא כדי לשמור את נקודת הקדושה הפנימית. שגלוי וידוע לפני יוצר האדם ברוך הוא שלא תהיה נקנית לאדם כי אם על ידי אותן הפעולות. איזושהי קומה נוספת על ידי הפעולות נמשכים הלבבות. והפעולות החיצוניות מעוררות בי את הלב, אני אחרת אפול. ולפי ערך התגברות הקדושה הפנימית העצמית באדם, תוכר פעולת הדברים שמסמנים הקדושה החיצונית בפעולות מעשיות להביא אותו לכך. כדי להורות שהקדושה העצמית היא העיקר, אמרה תורה באות התפילין, שהוא יסוד להוראת ההרשמה החיצונית של קדושת המעשים, למען יבוא האדם על ידם לקנות הקדושה העצמית הפנימית, למען תהיה תורת השם בפיך. זה נאמר רק לגבי תפילין. אני אומר את זה בצורה יותר ברורה. מתוך זה אמרתי לולב, לולב אני לוקח ביד, אני מדליק נרות, אני לובש ציצית, תפילין אני מתקשר איתם עם הגוף שלי, אני והתפילין הופכים להיות דבר אחד. הקריטריון להנחת תפילין הוא לא גדול או קטן בגיל, הקריטריון הוא האם קטן יודע לשמור גוף נקי. הגוף צריך להיות כלי להכיל בתוכו את הקדושה, והקדושה באה לעזור לי לזכור את הקדושה העצמית שבי. אנחנו בשני מקומות אחרים. בשבת ויום טוב אינם צריכים עוד, משום שבהם צריך האדם להתעלות מצד פנימיותו. אני חי בחול, התפילין נמצאים בקודש, ואנחנו מתקשרים זה עם זה. שבת, הכל קודש. שבת המציאות קודש. אדם הלך לישון ביום שישי, שבת נכנסה ממילא. הוא מקיים שמור את יום השבת לקדשו, אולי לא זכור, אבל הוא מקיים שמור את יום השבת לקדשו לאילה ולאילה. כי השבת קיימת, שבת קביעה וקיימה. השבת, ומכוח זה השבתות, המועדים, השבת, היא מציאות רוחנית שאתה מוכנס לתוכה. היא מקיפה אותך. אבל ביום יום, אתה נמצא במקום אחר לגמרי, ואתה צריך יותר ויותר אותות, יותר ויותר דברים שיחזירו לך ויזכירו לך את הקדושה העצמית הזאת על ידי אותן הפעולות. שבת ויום טוב אינם צריכים עוד, משום שבהם צריך האדם להתעלות מצד פנימיותו, עד שלא יהיה צריך סעד חיצוני לתומכו, והוא לאות על פרטי דברים בהלכות היחיד והציבור. עכשיו זה דבר גדול, מעבר לעניין השבת והתפילין, שכפי הנפילה הפנימית, כמו רמת הנפילה שאתה מבפנים נפול, כך צריך שיתמלא המקום ליתן סעד, שלא ייפול האדם הפרטי או הכללי בנופלים מקדושתו החיצונית. ככל שאני נמצא במקום נמוך יותר, אני צריך יותר עזרה כדי להתעלות למקום יותר גבוה. הגיוני, נכון? דברים פשוטים. הוא הדין לחברה. חברה שנמצאת במציאות יותר נפולה, צריכה יותר התעוררות, יותר אמירה גדולה, יותר לשאת את ראשם, יותר לעלות למעלה. דבר פשוט. נמצאים באווירה של שבת, מעין עולם הבא יום שבת מנוחה, באופן טבעי צריכים פחות לתפילים. יותר לעומק, לא צריכים פחות לתפילים. זה אנטיתזה. אם אתה מניח תפילין, אתה מראה שהשבת לא קיימת. כי השבת אומרת שהכל קודש. אין כאן נקודה של חול, ועכשיו הנקודה הזאת של החול והנקודה של הקודש מתחברים. הכל הכל קודש. הכל שבת. מעין עולם הבא יום שבת מנוחה. זה זמירה נפלאה. נו, אז מה עושים עם מעין עולם הבא יום שבת מנוחה? מה המשך הפיוט שמה? נו, אז הולכים ללמוד. ברבורים, מוסרה ודגים. כיוון שמעין עולם הבא יום שבת מנוחה, צריך הרבה ברבורים. סלב, דגים, אוכל, להתענג בתענוגים. למה? מעין עולם הבא, מה? הכל הזה, התענוגים, וזה דבר אחד. אין בכלל ניתוק. זאת אווירה של שבת. זאת מציאות של שבת. כל אחד יודע להרגיש את זה. לפי דרגה כזאת, אחרת, עוד יותר. והעיקרון, ככל שאני נפול יותר, נמוך יותר, אני צריך סעד גדול יותר כדי להתרומם. עכשיו לקומה הבאה. על כן, מצד הנפילה הגדולה של כלל האומה, שגרם באבוננו פיזורנו הגדול וריחוקנו מבית חיינו, כיוון שהאומה נתפזרה וממילא נפילה אדירה ונתק מוחלט בין החיים של הבית, של הקודש, לבין המציאות, הכל מסביב חול, יחד עם זה, זה עצמו גרם שנשתכחה תורה והלכה ברורה. אין סנהדרין, אין בית דין הגדול, גלינו מארצנו. אין בית מקדש, אין כהן גדול, אין מלכות. ונתרבו הספיקות. ניתוח מדהים עכשיו. ועם ריבוי הספיקות, ואם ריבוי הספיקות יצאו בהכרח תולדות של חומרות, ככל שיש יותר ספיקות אז צריך יותר להחמיר. טבעי לחלוטין, מילים פשוטות, יושבים בירושלים סנהדרין הגדולה, בית דין גדול יכול לבטל בית דין קודם אם הוא גדול ממנו? בית דין אחד יכול לבטל? אנחנו נמצאים במקור, נמצאים, יש לשכת הגזית, יש סנהדרין, יש את הבית. מתי אני מגיע לחומרה מספק? כשיש יותר ספיקות ויש פחות אפשרויות להכריע. למה ללכת רחוק? אני מגיע למסקנה שטייקו, תשבי יתרץ קושיות ואיבריות. נו, אז אם אליהו היה פה, אז עכשיו לא היה טייקו. למה יש טייקו? כי אליהו לא פה. אליהו יהיה פה, לא יהיה טייקו. בסדר? הספיקות, הסייגים, ההחמרות, הם תוצר חשוב וטבעי של המציאות של המרחק שאני רחוק מהמקום שאני רוצה להיות בו. ואם ריבוי הספיקות יצרו בהכרח תולדות של חומרות, שמכלל מתרחב חוג המעשי, ומעט השם הייתה זאת, שההתרחבות המעשית היא משיבה את העבידה הרוחנית של עצם זוהר הנפש שהוא עם על ידי הירידה הגדולה של האומה. זה מחזיק אותנו. מה משמר יהודי בגלות? שהוא קשור לקהילה. אנחנו רואים את זה בעינינו, לא עלינו. אם אתה לא קשור לקהילה, אז הוא לא קיים. אז יש הגדרות, יש כללים. ואלה הדברים שהם בערך יסודה של תורה ועיקרה חיצוניים, יכול להיות שכאן הדברים לפעמים יחשבו בעיקר יסודה של תורה וקיומה, זה דבר פחות מרכזי, פחות מהותי. זה סייג. סייג הכוונה היא זה מבחוץ, זה גדר, זה חיצוני. הם מקיימים את האומה בקדושתה ואמונתה לשם השם אלוקי ישראל. בלי הגדירות האלה, מזמן היינו נעלמים. והגדירות האלה ששמרו אותנו, ששמרו יהודים מגויות ויהודיות מגויים, ששמרו אותנו מהתבוללות, ששמרו אותנו מליפול, ההגדרות האלה, ההחלטות האלה שספק דאורייתא לחומרא, ההחלטות הברורות האלה של, של בירור ובירור ובירור ובירור, וכל ההתרחבות המעשית של התורה המעשית, היא מה ששימר אותנו. דברים ברורים. והנה צריך האדם להיזהר, להוקיר מאוד כל הדברים החיצוניים שגורמים לשמור הקדושה הפנימית. יש לנו לפעמים חולשה גדולה. אנחנו לפעמים מדי פנימיים. היום בעולם אומרים מתחבר לזה, לא מתחבר לזה, איך מרגיש עם זה, איך לא מרגיש עם זה. אדם פחות מעריך את הסייג החיצוני, את ההלכה החיצונית, את הספק, את ההגדרה, את הגדר ההלכתי, כי הרי זה בא כדי לשמר את הדבר הפנימי. אבל אם אני יכול ישר להתחבר עם הרוחניות, עם הדבר הפנימי, עם הדבר היפה, העמוק, נו, אז אני רץ לשם. לכן הרבה פעמים אדם באופן טבעי נוטה יותר, אוהב יותר, דברי אגדה מדברי הלכה, דברי קבלה מדברי נגלה, זה טבעי. רב ממשיך. אבל צריך האדם, אני חוזר למשפט, להיזהר להוקיר מאוד כל הדברים החיצוניים שגורמים לשמור הקדושה הפנימית בכל חומרות הספיקות שבהם. ולדעת שכל זמן שעוד לא שבו לנו כל מחמודינו ממי קדם, כל זמן שאין לנו מלך, נביא וסנהדרין גדולה במקום אשר בחר השם בבית המקדש, שתצא מהם תורה לכל ישראל בלא שום ספק בהוראה, כל הזהירות הזאת בכל החומרות הבאות מצד הספיקות הם יסודי חיינו. וכי בעזיבת אלה הדברים שעל פי ההשגחה הוכנו מראש לשמור את הקדושה הפנימית הישראלית בעצם הירידה, תוכל לגרום תוצאות רעות ומרות מאוד. דברים מופלאים מאוד. הרב מדבר כרב צעיר לימים, ברוסיה של הימים ההם, קהילה בגלות, וכשהוא מדבר על הדברים האלה הוא אומר יבוא יום שיהיה מלך ונביא וסנהדרין וכהן גדול, והרבה דברים יתבררו לנו, הרבה שאלות יתבררו לנו. איך היה אומר הבעל שם טוב? בשם הבעל שם מסבירים שכתוב במשנה דם מה למעלה ממך, הזכרנו פעם אחרי שחרית, דם מה למעלה ממך, עין רואה, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה, דמה למעלה ממך. עין רואה ואוזן שומעת וכל מעשיך בספר נכתבים. אז בשם הבעל שם, מביאים התלמידים, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה, דמה למעלה ממך, דמה למעלה ממך בהיסטוריה. תסתכל אחורה, לא דמה למעלה ממך בשמיים. דמה למעלה ממך. תסתכל רטרואקטיבית על ההיסטוריה. תזכר בתקופות. פעם הייתה תקופה שכשהייתה שאלה ולא ידענו תשובה, היינו הולכים אל הנביא. הנביא נקרא עין רואה. בעל שם טוב נפלא. עין רואה. נו, שואלים את הנביא, מה הוא רואה? והנביא היה אומר, מה הוא רואה עכשיו? כיוון שכבר נפסקה נבואה, עדיין אבל הייתה משמשת בת קול. אוזן שומעת. עכשיו אומר הבעל שם טוב, אין לנו לא עין רואה ולא אוזן שומעת. נו, אז איך יודעים מה לעשות? כל מעשיך בספר נכתבים. אבל אתה מרגיש עם זה לפעמים קצת רחוק. וזה פחות נבואי ופחות בת קול. זה פחות עם כל החושים ועם כל האהבה ועם כל... נכון. תתרגל. ועשיית הדשמיה שיש לשולחן אורך שמביא לך את הדברים בספר היא המשך ישיר של הנבואה והבת קול. לפעמים זה כולל ספק ועוד ספק וספק ספקה ועוד ספק ספקה. ובאופן טבעי כשחוזרים הביתה לפעמים יש איזו שאלה, אז מה? זה כבר לא צריך את החומה הזו, כי הרי בקוב אוכל אני... צריך להיזהר, 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 עוד מעט נגיע לרב למה שהוא רוצה פה, לאט לאט. דומה הדבר שהתפילין שהם מיוחדים לימי החול. אמנם בשבת ויום טוב ימי העלייה והקדושה הם עצמם עוד, אין צורך בלבישתם. בשבת לא צריך תפילין. כי השבת זה המלך, זה הנביא, זה הכהן הגדול, זה הסנהדרין. בשבת זה המעין עולם הבא. אתה לא צריך את הזהירות. אתה לא נמצא בחול. לכן שבת, לאו זמן תפילין. אמנם, חלילה לדחוק בזה את קיצם. ויוצא אדם בתפילין ערב שבת עם חשיכה. רב אומר, אנחנו נכנסים עכשיו לתקופת ערב שבת עם חשיכה. תפרשנו א'. אני מריח שבת. והרב הוא מהנעים דורשים ונעים מקיימים. ועוד מעט נביא את כל היהודים לבוא אל השבת. אנחנו חוזרים הביתה. זה הרב שאומר כל כך הרבה פעמים בספרה, ואיך הוא אומר באורות, אני מריח נבואה באוויר. אל מעיין הנבואה איננו נקראים. שחיי צמא אנחנו. רבי תורה, סתרי תורה. אנחנו מתקדמים, מתקדמים, מתקדמים. אנחנו ערב שבת עם חשיכה. ועכשיו אנחנו חייבים בהלכה הזאת. יוצא אדם בתפילין ערב שבת עם חשיכה. וכך היא המידה. שהרי עוד לא זרחה שמש הקדושה העצמית. וצריכים התפילין לפעול פעולתם. למען תהיה תורת השם בפיך. עד שיופיע אור קדושת השבת. והקדושה החיצונית של התפילין תתמלא על ידי קדושת השבת הפנימית. כן, יבוא יום הלוואי כמה שיותר קרוב, שכבר לא יהיה זמן תפילין. יבוא יום ויהיה שבת שזה לא זמן תפילין. זה לא זמן להתרומם אל הקודש מבחוץ, אלא הכל יבוא מבפנים. זה קרוב. אבל הסכנות הכי גדולות מתרחשות דקה לפני הדקה ה-90. ערב שבת עם חשיכה. אתם יודעים מה זה ערב שבת עם חשיכה? זה הזמן בבית הכי מתוח שיש. זה הזמן שאתה כבר מרגיש את השבת, אבל הכל עוד חול. זה הזמן שהרבה פעמים אז יש את כל הפשלות. אם יש קצר זה בדיוק אז. נכון? מה שלא מספיקים לגמור לבשל זה בדיוק אז. כל שבת לא גמורים, נכון? אני תמיד מעצבן אז, נכון? זה הכל אז. ערב שבת. אמרתי פעם שמי שלא מכיר את זה צריך לבדוק את יהודיותו במקור מחדש. ערב שבת זה זמן מאוד חשוב. ערב שבת. זה הזמן שנצווה להיות לך, זה זמן מיוחד מאוד. ערב שבת. יש הסכנה גדולה. יש סכנה שמורידים תפילין. הרב אומר פה כמעט מפורש, אנחנו עוד מעט נמשיך. מי שיוריד את התפילין לפני שנגיע לתוך השבת, לא יגיע לשבת. יכול להיות שהוא יביא אותנו הביתה. אבל הוא לא יגיע לשבת, כי אי אפשר להגיע לשבת בלי התפילין. צריך להתכונן לשבת. צריך לאכול מהמטענים של שבת. וזה אנחנו מכנים. צריך להרגיש שבת לפניכם. צריך להכין את השבת, לקבל את השבת. אבל צריך להיות עם התפילין עד שבת. ניתוח פילי. יש מי שתפקידם הוא להרגיש את ערב שבת עם חשיכה ולדאוג לחיבור הזה של התפילין וערב שבת. עוד שנייה נמשיך, אבל קודם כל בפנים. עד שיופיע אור קדושת השבת והקדושה החיצונית של התפילין תתמלא, תעזור את מקומה ותיתן את מקומה על ידי לקדושת השבת הפנימית. כן בענייני כלל האומה. שהדרכים החיצוניים, הרחבת התורה בקיומה, שנתוספו כמה דברים מצד הספיקות שתולדתן היא הגלות והפיזור. הדוגמה הקלאסית, יום טוב שני של גלויות. הרב עוד רגע ידבר על זה. עצם הגלות פירושה ספק. זו הגדרה. היום שנקרא המועד ביני לבין הקודש ברוך הוא, בגלות גדרו ההלכתי הוא ספק. הוודאות היא הספק. כי מהי הגלות? והיו חייך תלויים לך מנגד. אתה לא יודע, אתה בספק. בבוקר תאמר מי ייתן ערב, בערב תאמר מי ייתן בוקר. המציאות הוודאית היא הספק. עכשיו הספק הוא לא דבר שלילי רק. הספק נותן כוחות לאיום, כוחות לבירור. כשאדם נמצא בספק הוא מקים מבצר. כשאדם נמצא בספק הוא מקים בית יותר קשוח, יותר חזק. הספק יוצר יותר חומות. הספק יוצר מצב של בירורים שלפעמים כשאין את הספק לא צריך. כך מנתח הרב במקום אחר את דברי הגמרא בסנהדרין, שתלמידי חכמים שבבבל נקראים חובלים, מפני שמחבלים זה לזה בהלכה, לא בשלילה. כיוון שההלכה החיצונית, ההלכה היא הדבר שמחזיק אותי, היא המבצר, אז המלחמה בגדרי הספיקות היא הדבר המרכזי שיכול להיות. כך צריך. כך נבנה המבצר. כי עובדתית, מי שלא במבצר לא נמצא, זהו. אין, מי שלא היה במבצרים לא קיים. היה, אנחנו מדברים בעבר, אנחנו מדברים היום. אנחנו מדברים בשעה הזאת, ואנחנו יודעים כמה אנשים מתבוללים בשעה הזאת. פשוט, ברור. וכן בענייני כלל האומה, אני חוזר לשורה אחת, שהדרכים החיצוניים, הרחבת התורה בקיומה, שנתוספו כמה דברים מצד הספיקות, שתולדתן היא הגלות והפיזור, וחסרון שופטינו ויועצינו, השיבה שופטינו כבראשונה. ואז מה יקרה? חשבתם פעם שיש שם ברכה מאוד מוזרה, נדמה לי מתוך דברי הרב שאולי אפשר להבין אותה. השיבה שופטינו כבראשונה, ויועצינו כבתחילה. בסדר, אז מה אנחנו מבקשים? שופטים. ואז מה? ומלוך עלינו אתה השם לבדך, מה? בחסד וברחמים. מה זה קשור? ומלוך עלינו בחסד וברחמים, זה לא טוב בתור סיום לבין ירושלים מרחב ורחמים, תשוב. זה לא טוב לגאל ישראל, זה לא טוב לברך עלינו. מה זה קשור דווקא להשיב השופטינו? למה זה בברכה הזאת? זה ברכה מופלאה, חשבתם על זה פעם? מה הקשר לחסד ורחמים? מה, אם השיב השופטינו, אז מה? זה השיב השופטינו, אז זה יהיה בית דין שיהרוג. למה? ברור שאנחנו אומרים שהתורה היא ויתור, התורה היא חסד, מה פירוש? ומלוך עלינו אתה, השם לבדך בחסד וברחמים, בצדק ובמשפט. חסד ורחמים וצדק ומשפט יהיו דבר אחד. זה אפשר. ברוך אתה השם מלך אוהב צדקה ומשפט. אתה יודע לחבר את הצדקה ואת המשפט. כשנמצאים רחוק זה נראה סתירה בין אחד לשני. אבל מלוך עלינו אתה השם לבדך, לא צריך חס וחלילה מישהו לחסד ומישהו למשפט. אתה לבדך בחסד וברחמים, בצדק ומשפט. מלך אוהב צדקה ומשפט. זאת אגב הסיבה, לא ניכנס, שבעשרת ימי תשובה זה המלך המשפט. כי הכל ברחמים. המלך המשפט. בוא לא ניכנס לזה עכשיו. וחסרון שופטינו ויועצינו, כל זה ספקות של הפיזור. אמנם בין כה וכה הרי האומה מתעמקת במידה יותר רחבה במעשים של עבודת השם, תלמוד בבלי. כך הולך ומתפתח תלמוד בבלי ולימוד ועיון ובירור הספיקות ועוד בירור הספיקות ועוד בירור הספיקות, כל הסוגיות של ספיקות. מדקדקת במצוות לכל צדדי ספיקותיהן, שומרת שני ימים טובים בגלויות, מפרשת שתי חלות בסוריה, שעליהם אמרו חז"ל. אתם מכירים את דברי חז"ל האלה? אני אמרתי פעם בעל פה, בזמן. חז"ל שואלים למה יש יום טוב שני של גלויות. אז הגמרא אומרת ספק, נכון? ספק. אבל המדרש בשיר השירים רבא לא אומר כך. המדרש בשיר השירים רבא אומר, תראו, סמוני נותירה את הקרמים. זוכרים את הפסוק? סמוני נותירה את הקרמים, קרמי שלי לא נתרתי. סמוני נותירה את הקרמים, רבים. קרמי, את הקרם שלי לא שמרתי, לא נתרתי. מביא המדרש, על שכרמי שלי לא נתרתי, על שלא שמרתי יום טוב אחד כתיקונו בארץ ישראל, הרי אני משמר את שני ימים טובים של גלויות בחוץ לארץ. עונש. אתם לא יודעים להסתדר עם החיים האמיתיים, אז שיהיה לכם חומות. תעשו דאבל. עכשיו יהיה לכם יחות יום טוב שני. שלא יאמרו, צדיקים. אילו היינו זוכים, אז יום טוב שני היה בלטויסיף דאורייטה דדאורייטה דדאורייטה. כיוון שלא זכינו, אז גם היום טוב הראשון הוא ספק. אז הכל ספק, הוודאות שלך היא הספק. למה הגענו למצב הזה? על שלא שמרתי את הקרם שלי. זה נפלא הפסוק. מה זה לא שמרתי את הקרם? אולי קצת שתיתי יותר מדי, אולי נתתי לשואלים להיכנס, יש כל מיני סיבות, אבל הקרם לא נשברה. אז נתנו לי שני קרמים. שני קרמים זה נראה יותר עשיר, אבל אף אחד זה לא שלי. זה לא בטוח שלי. זה לא בטוח וזה לא בטוח. ובכל יום אתה אומר, היום הזה. וזה לא זה ולא זה וכן זה וכן זה. כי יסוד הספק הוא היסוד שמתרחש כשאתה מתרחק מהקדושה הפנימית. ואז באים ונוצרים הלכות גדולות ונבצרים גדולים ודברים חשובים מאוד מאוד. עכשיו הדברים העיקריים. אבל לאחר שגרם המצב ובאה הירידה, הייתה התרחבות הקיום המעשי אף על פי שבא מצד ספיקות שסיבתן היו קלקולים לאומיים, גורמת קיום והצלה והשבת רוח הקודש הראוי להיות מלא בעם השם בלבותם. והזמן שישוב המצב לשנים הקדמוניות, שתהיה התורה כולה מבוררת, יוצאת מן המקום אשר יבחר השם, הספיקות יתבררו ויחסרו לפי זה כמה ענפים מעשיים שהיו מורגלים באומה מפני הספיקות, שבהיותם נעשים המשיכו והגדילו את הקדושה הישראלית באומה. לעתיד לבוא כמה וכמה וכמה מהמצוות מתבטלים, לעתיד לבוא כמה וכמה וכמה מהספיקות מתבררים, מפני שכל אותם הדברים שהייתי צריך להם כשהייתי רחוק מהבית, אני לא צריך להם כשאני בבית. כי ריבוי המעשים לשם השם מקרב את הלב להבינו שבשמיים. אז בעת המאושרה יופיע אור השם וכבודו סגולת הקדושה הכללית. אור השם, הנבואה ורוח הקודש היא סגולה מיוחדת לישראל ישובו לנו. ותמלא הקדושה הפנימית את מקום הקדושה החיצונית של אלה המעשים שהם בערך תפילין לימי החול. הם בחינת תפילין של ימי החול. לעומת קדושתם של שבתות וימים טובים עצמם. אבל אם חשיכה, יוצא אדם בתפילין, וחלילה להניח את הפרט או את הכלל בלא המגן של הקדושה החיצונית עם כל פרטיה והרחבותיה, כל זמן שלא באה בכל תוקפה ועוזה הקדושה הפנימית יום שבת קודש, שרומז גם כן ליום שכולו שבת, שפדויי השם ישובו ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם. שלוש תקופות. ימי החול, שבת, והתקופה שאנחנו מדברים עליה של ערב שבת עם חשיכה. מתף ראשון א', תחשבו כמה התקרבנו אל הקודש. אנחנו יושבים פה. הרב ישב בזיינב. משם לא נשאר כלום. אנחנו יושבים פה 200 מטר מקודש הקודשים. אבל עוד אין סנהדרין, עוד אין נבואה, עוד אין מלכות, עוד לא נתבררו הספיקות. באופן עובדתי ממש מעשי, הלכתית. אתה מחג לחג נשאל יותר ויותר פעמים על יותר ויותר מקרים שצריך לרדת משני ימים טובים של גלויות ולעבור ליום אחד. עובדתית. בקצב. ומאידך, באופן טבעי, דברים נאמרו בתף ריש נון א', ימי תחילתה של ציונות כללית, חילונית מאוד מאוד. כמה שנים לפני שבבזל קובע הקונגרס הציוני את הקביעה המזעזעת שלו שהזכרנו פעם, הציונות דבר אין לה עם הדת. ובניתוח של הרב, אומר הרב, יש איזה שתי קומות למשפט הזה. קומה אחת מזעזעת. לאומיות, חיי ארץ, חיי מעשה, לא הולכים עם מסורת בכלל. לא הולכים עם תורה. אבל הקומה העמוקה שנמצאת מאחורי האמירות הנוראיות האלה, יש בה תוכן פנימי מאוד עמוק. הקומה העמוקה אומרת, שבת לאו זמן תפילין. ואנחנו מגיעים לשבת. אנחנו מריחים שבת. אנחנו מתקרבים לשבת. אפשר לזרוק את התפילין. ולפני 100 שנה אומר הרב, עוד יבוא היום, וילדיהם של אלו שאומרים ורוממות בגרונם ארץ והביתה ועם ישראל ששב לארצו, ילדים יגידו, בשביל מה כל העסק הזה? זה לא מעניין אותם. לנבואה ולסנהדרין עוד לא הגענו, על התפילין כבר אנחנו לא זוכרים בכלל. זה ברוכים לנו, בני הדור הצעיר, ובמובן הזה כולנו בתוכו, קשה קצת לזכור. אבל נשאל את אבותינו, בארץ, על הימים שבהם זו הייתה דת אנטי-דתית. במובן הכי עמוק, לא במובנים פוליטיים. הכי עמוק. כשאני קורא את הדברים האלה של הרב על התפילין, אני נזכר באותו שיר מאוד חשוב. לאלתרמן, לנתן אלתרמן, יש שיר שהוא קורא לו הקלריקל הקטן. מכירים את זה? יש לו שיר על הקלריקל הקטן, לא זוכר אם זה היה בתוכניות הלימודים. הקלריקל הקטן זה אותו ילד בקיבוץ. אחד הקיבוצים הראשונים, ואלתרמן לועג לזה, אחד הקיבוצים שההורים שהם מייסדי הקיבוץ באים ומביאים את הסבא לגור איתם, אבל יש תנאים. התנאי הבסיסי הוא שאף אחד לא יתפס לעולם חלילה מניח משהו כמו מפעם תפילין כדוגמה. השיר היה על בסיס החלטות של אחד הקיבוצים. זה הספירה של אלתרמן שלא היה ראש אישי וגדול, על החלטת אחד הקיבוצים. השיר מתאר שהסבא, פעם כשההורים לא רואים, בורח לחדר פנימי פנימי, יש עוד חדר ועוד חדר, זה שיר מדהים, הוא מתאר איך הוא עובר את המכבסה ואיך הוא עובר את הביטויים קיבוציים שלפני 50 שנה. הוא עובר, 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 ונכנס באיזשהו מקום שאף אחד לא רואה, וגם הירדנים לא ראו, ואף אחד מהאויבים, הוא מתאר איך אף אחד מכל המלחמות לא רואה, ושם הוא עושה את הפשע. הזמן נפתח, והוא מחבא את הנרות, והוא מניח תפילין. הוא מניח תפילין, וזה עובר בשלום. ואז הוא תופס אומץ ועושה את זה עוד פעם, כי בסמים, כשאתה נכנס בפעם אחת, קשה לך להשתחרר. ואז מגיע האסון, והנכד רואה אותו. והנכד מספר להורים, יש אסיפת חברים. נתן אלתרמן, שיר מדהים. יש דיון גדול בקיבוץ, מה לעשות עם הקלריקל הקטן. קלריקל, הפנאט, הקיצוני, החשוך, הקטן, שנוצר פה. מסכן, ילד שלא השם, לא עשה כלום. באמת, לא חטא, לא כלום, ומכניסים לו, הוא נולד מסומם. מכניסים לו את זה לערך הסבא, ובאמת סך הכל הסבא בא בגלל שההורים הביאו אותו. קשה לכם לקלוט את זה, זה נשמע בדיחה, אבל ככה הייתה תפיסת עולם. זה שיר נפלא, זה שיר שצריך ללמוד אותו כדי להבין במה אנשים מתמודדים. זה 40-50 שנה לפניכם, 50 שנה לפניכם, יושב הרב שם בזיימל, נדבר על ערב שבת עם חשיכה, על הזמן המופלא הזה שהקודש ברוך הוא מיקם אותנו בו. לערב שבת זה לא זמן קצר. לערב שבת יש כמה כללים יסודיים. הזכרתי פעם בהקשר אחר, הכלל הראשון בערב שבת עם חשיכה, הכלל הכי חשוב, שצריך אדם לומר בתוך ביתו שלושה דברים. יסרתם, ערבתם, הדליקו את הנר. זה הכלל כמעט הכי חשוב. הכלל הכי חשוב הוא עוד אחד. יסרתם, ערבתם, הדליקו את הנר, אומר דבר פשוט. הכל מוכן, יישר כוח, השולחן מוכן, כל צלחת במקום. המפעל נפלא. המפקד מסודר לפקודתך המפקד. אבל אולי מרוב שטרחנו להכין את הצ'ונט ואת הקוגל, אולי שכחנו בכלל בשביל מה אנחנו באנו הנה. זה קורה לפעמים, לא? הכל פיקס, טעים, מסודר, נקי, מצוחצח, כל בסדר. אבל אולי לא ידלך מתנר. יסרתם? ערבתם? ערבתם מרובי תבשילים, אם צריך, בין קודש וקודש. שבת, יום טוב, אתם זוכרים שזה לא רק עשייה, אנחנו הולכים למשהו, יסרתם, ערבתם? הדליקו את הנר. על זה באה הגמרא ואומרת אמר רב יוסף. וצריך למימרא בניחותא. זה פיליפלות. זה המצרך הכי נדיר בערב שבת עם חשיכה. יש הכל. יש צ'ונט, יש סירים, אבל נחת. זה כמעט לא מצרך נדיר, הייתי אומר, זה המצרך הכי מעצבן בערב שבת עם חשיכה. פתאום אתה מגיע ומדבר על הנחת. במקום זה, תקח את הספונג'דור ותסתום את הפה. נחת. הנחת, נדבר בסעודה אחר כך. נחת. עכשיו צריך לדבר על נחת. אבל לא נגיע לסעודה אם לא נוכל בנחת לבדוק אם איסרנו ועירבנו והדלקנו את הנר. נגיע לסעודה, אבל חלילה נחלל שבת. או לא יהיה נר. ששת ימי המעשה צריכים מנהיג גדול. ששת ימי המעשה היו צריכים את גדולי העולם, שהיו צריכים להזכיר לנו כל הזמן לבנות ולהיבנות בתוך המבצר ששומר אותנו מהמבול שיש בחוץ, מהמים הזידונים. כל אחד מאיתנו הוא שריד, סרווייבר, ניצול, בראש ובראשונה של שואת ההתבוללות, לפני השואות האחרות. כל אחד מאיתנו, כל אחד מאלה שיושבים פה הוא מהמיעוט ששרד בעם ישראל. אנחנו לא מייצגים את הרוב, אנחנו מייצגים את המיעוט. כל אחד. את הרוב מייצגים אחינו ואחיותינו לשעבר, שמן הסתם קשה יהיה לזהות אותם. כל אחד מאיתנו הוא שריד גם לשאר השעות הנוראיות, המחרידות. בתוך כל המבול הזה היו צריכים קברניטים. קברניטים שיובילו אותנו בתוך התיבה, בתוך האונייה, כדי שנוכל בכלל לדעת לאן אנחנו הולכים. הם עמדו כשומרים מול עולם שלם שניסה להטביע את האונייה. ולהטביע את האונייה היו הרבה שיטות. השיטות הקלות בהטבעת האונייה היו הניסיונות להטביע את הכל. השיטות הקשות היו השיטות המתוחכמות. לסחוב אותנו, למשוך, להביא אותנו לסעודה של החשברוש, להושיב אותנו עם כולם, לעשות אותנו שרים בממשלה הפרסית אצל החשברוש, להביא לסעודה את כל סוגי ההכשרים כדי שלא נרתע מלבוא לאכול, לעשות כרצון איש ואיש, להביא לכל אחד את ההכשר שלו. היו קברניטים, בודדים מאוד, שהצליחו לזכור שמזרע היהודי מרדכי. פורים הוא לא רק נס הצלה. פורים הוא סיפור של עם שהשתחווה לצלם. המן הוא לא רק מנהיג אכזר, הוא חתיכת עבודה זרה מהלכת שביקשה להשתחוות לה. היו מי שהצליחו לשמר את האונייה הזאת ולא לתת לה לטבוע. לעתיד לבוא, מגיע ליום שכולו שבת. ולעתיד לבוא הולך ונהיה קרוב יותר ויותר בעזרת השם. ערב שבת עם חשיכה, זה לא זה ולא זה. צריך להניח תפילין בערב שבת עם חשיכה, אבל אי אפשר להניח את אותם התפילין שהנחנו לפני 1,000 שנה. ודאי את אותם תפילין עם אותם פרשיות, עם אותו צבע שחור ועם אותו ריבוע הלכה למשה מסיני ועם אותו קשר. אבל איך מניחים תפילין ערב שבת עם חשיכה? איך יוצרים את הקדושה, את התבערה הפנימית ערב שבת עם חשיכה, כשאתה כבר לא נמצא במרחקי גלות וכבר נמצא בבית ומסתובב מסביב לבית המקדש יום יום, וזה כבר הופך אצלך לשגרה, ועל ההר למעלה במקום שישב בית דין הגדול בלשכת הגזית יושבות מפלצות. זה אחרת לגמרי. זה מציאות שונה לחלוטין. אין לי צל צילו של ספק שאין שום דבר בעולם שימשוך כל יהודי שאני מכיר במדינה הזאת לתורה ולאהבתה מהמעיין שיצא מבית השם. שום ספק. מבית שיקרא להיות בית תפילה לכל העמים. לא? תחשבו על זה. אבל כשהכל כמעט כל כך קרוב, אבל כל כך כל כך רחוק. כשאתה כמעט ליד הקודש, אבל למסר הגדול עוד לא הגענו, כי עוד לא זכינו להגיע אליו. באיזה כלים משתמשים? יש מי שאומרים, בוא נתעלם מכל מה שהתקדמנו. אנחנו משתמשים רק בכלי אחד. בכלים שהשתמשנו 2000 שנה. אם עוד לא הגענו למלכות ולנבואה, אז אנחנו בגלות. זה סוג של אמירה שאני יכול לכבד. אני כמובן דוחה. אני נחרד מזה. אבל זה סוג של אמירה שצריך להכיר. זו גם אמירה שיכולה לתפוס חזק. כי כל כך הרבה אנשים מרגישים גלות עם עצמם. כי כל כך הרבה אנשים מרגישים שהמדינה היא רק מעטפת חיצונית. שדברים שכל כך כל כך חלמו להם פתאום קורסים ונעלמים ומתפוצצים לעיניהם ולא נראים עמוקים וזה כלום. ואז באמת התחושה היא של בואו לתיבה. ואידך הזעקות של הרדידות, של התרבות הרחוקה, של הדברים לא לנו מבחוץ, ההחדרה של זה, זה מזעזע. זה גורם הרבה פעמים ערב שבת עם חשיכה להיכנס לבקחנות, להיכנס לעצבנות, להיכנס לייאוש, להיכנס למחלוקות. להיכנס לכל מה שמופיע שמכנסים אליו בעקבות הדמשיכה. הדבר הראשון שפורי מלמד אותנו הוא את חובתו של תלמיד חכם, את חובתם של תלמידי חכמים, של בני תורה, להסתכל בעיניים עמוקות על המציאות ולבחון את המציאות בבחינה של תורה בלי להתחשב ברוחות מסביב. לכן פרש מרדכי היהודי מרובה של סנהדרין. הוא פרש מפני שהוא היה צריך להסתכל במציאות ולנתח אותה, והוא ניתח אותה כפי שהוא הבין אותה. ורק אז הוא יכול היה להגיע למדרגה של איך כנוס את כל היהודים. הוא לא ציפה לרייטינג. אבל הוא הגיע למדרגה של איך כנוס את כל היהודים וצומו עליי אומרים שם חזל, הזכרנו פעם, השיחה בין אסתר למרדכי, מתארים חזל דבר מופלא. מה זה תפקיד של תלמיד חכם? מה זה תפקיד של מנהיג? הרי הצום היה צריך להיות בפסח. 3 ימים הם בניסן, בחודש הראשון. כי אז הגזרה. ושלושת ימי הצום היו בניסן. ובתוך 3 ימי הצום חל ליל הסדר. וכשאסתר אומרת למרדכי, אני אלך אל המלך, אבל אתם תצומו עליי 3 ימים, אומר למרדכי, אבל זה ליל הסדר. פסח הוא. ולצום בפסח זה כרת, צריך לאכול מצה. זה איסור כרת, לא לאכול מצה. ואסתר שולחת לו, אתה הוא שקוראים אותך זקן שבישראל? מבחן במנהיגות. היא מוסיפה משפט קצר. אם אין ישראל, למה פסח? אתם שומעים? אם אין ישראל, אתה מבין את הגזרה? אתה בעניינים? הרי אתה מספר לי מה הגזרה. אם אין ישראל, למה פסח? זאת אומרת, גזירת בית דין של מרדכי הייתה לצום בפסח. לא רק לקבוע יום תפילה, אלא להבין שיש לנו כוח לשנות את הכל בעולם. ושיש לנו אחריות, ושיש לנו תפקיד, ושיש לנו כלל ישראל, ואנחנו אחראים, אנחנו חייבים. וזה הדור קיבלו בימי אחשוורוש. הדור קיבלו בימי אחשוורוש כשקיבלו והבינו, קיבלו ותפסו עד הסוף. שאין ייאוש. שאין נידח, שאין יהודי שאי אפשר יהיה להגיע אליו. שאפשר להגיע על כל היהודים. שלך כנוס את כל היהודים מנער והזקן, טף ונשים. בכל זמן יש את המבחנים שלו, כמו שאמרנו. בכל עת מאירה בתכונות שלה, בזמנים שלה, בקשיים שלה. הזמן שלנו הוא זמן עם המבחנים שלו. בזמן הזה שלנו, בזמן ערב שבת עם חשיכה, אנחנו צריכים פשוט ללמוד את מרדכי היהודי, ללמוד את המופלאות הזאת של המוחלטות הכי גדולה מצד אחד, שלא יכרע ולא ישתחווה, לא רק מול כל היהודים, לא רק מול כל עבדי המלך, אלא גם מול כל היהודים. ומאידך ללמוד את הדרך להגיע למצב שלך כנוס את כל היהודים ואת שני הדברים לעשות ביחד. אנחנו חייבים לדעת לעשות את שניהם ביחד. אנחנו חייבים לקחת אחריות ולשאול את עצמנו אם אנחנו עושים את שני הדברים האלה גם יחד כל הזמן. מוחלטות. בריאות הכי גמורה שיש, עמידה נגד, מתוך תחושה שאני חלק מכולם. זאת הנהגה שבמושגים שהיום אני מדבר עליהם היא של ערב שבת עם חשיכה. מרדכי זה זמן אחר, אבל זאת הנהגה שאנחנו צריכים לחשוב עליהם. איך מצד אחד אנחנו יותר ויותר 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 מחוברים כי זה התפקיד הראשון שלנו. בימים של התנתקות רוחנית והתנתקות פיזית, התפקיד האמיתי והעמוק שלנו הוא לך כנוס את כל היהודים. אבל לא כנוס את היהודים ותגיד להם העיקר שאנחנו מדברים ביחד. לך כנוס את כל היהודים ותמשיך להיות הזה שלא יכרע ולא ישתחווה. זה יעשה אותך לפעמים לא מקובל, לא פה ולא פה. בדיוק כמו שקרה למרדכי. אבל זאת ההנהגה. זה כמו שבערב שבת עם חשיכה לא מקובל לראות את הדברים בנינוחות. יודעים מה אצלי הכוונה לניחותה? ניחותה הכוונה היא לראות את המכלול, לראות הכל יחד. לכן צריך לממרינו בניחותה. אדם נינוח כשהוא רואה את הכל. כשאדם רואה נקודה אחת, הוא נכנס לעצבנות, הוא נכנס לכאב, הוא נכנס ללחץ, הוא רואה את הכל, הוא רואה את כל המכלול, הוא רואה את זה אחרת לגמרי. תגובות הנפשיות שלו הן שונות. הוא נכנס למציאות של ניחותה. אין יום שבו אי אפשר להבין שהחובה שלנו היום היא להסתכל על כל המכלול. איזה נפילות ואיזה עליות. איזה נשירות מרוחניות ומתורה ומצוות ומהכל. ואיזה התקדמויות. איזה דברים שאני עובר מפה לפה. ערב שבת עם חשיכה. לא רוצה לתרגם את זה למעשה, כי צריך לחשוב על זה הרבה. צריך לחשוב איך כל אחד מאיתנו מסיק עם זה את המסקנות. אחד של מידת ההתחברות, ומן הצד השני של הכוח שלך להמשיך להחזיק חזק 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 את התפילין הקדושות של כולנו ושל כולם, כדי שבכלל יהיה טעם להתחברות הזאת, כדי שיהיה טעם בכלל להגעה הזאת אל השבת. לעשות את שני הדברים האלה יחד כל הזמן. הדברים שאנחנו מתלבטים בהם וחווים אותם כל הזמן במיליוני דוגמאות, בלי להיכנס לפרטים. עם קשר ובלי קשר לזה, מסתומה מתוך הדברים האלה הזכרתי, אני רוצה להזכיר בצורה מסודרת, בעזרת השם נכתוב על זה ונדבר על זה, אבל אנחנו כבר קרובים. שבת הבאה עלינו לטובה, שבת הזו היא שבת שקלים, שבת הבאה עלינו לטובה, משבת שלפני פורים, שבת זכור, שנה פורים משולש. שבת פורים, בעזרת השם, נהיה בישיבה, כאן. אני מקווה שבערב שבת פורים, יום שישי, כמה שיותר מוקדם בבוקר, ניסה כולנו להיות בפורים בפרזים, בגוש קטיף, נבוא בין היישובים, נשמח ביחד שמחת פורים, כדי להתכונן לפורים הבא בגוש קטיף, תיבנה ותיכונן. אי אפשר לבוא במכה אחת לפורים הבא, צריך להתכונן לאט לאט, תוך תפילה שבנהפוך הוא, וישלטו היהודים המה בשונאיהם,
וכל גזירות החורבן האלה יעלמו למקום שיעלמו. נשוב מגוש קטיף לשבת ולשושן פורים בהתרוממות בישיבה. והקדמה לכל זה ושבשבת זכור הבא עלינו לטובה, נצא בעזרת השם כולנו 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 לעיר הקודש תל אביב, ומי תיבנה ותיכונן, ונחלק שם את ענייננו אחרי קבלת שבת מוקדמת. הפרטים עוד יסודרו, אבל יש באמת בתוכנו מי שעוסקים בזה ככה ימים ולילות כבר הרבה זמן כדי להכין את הדברים שיהיו הכי נכונים בעזרת השם. בונים על זה הרבה, והמגמה היא שזה לא יהיה אירוע אחד, אלא באמת נקודה שאחרי זה תיתן כוח להרבה הרבה המשך. אז המדובר הוא על קבלת שבת מוקדמת, קצת לפני כניסת שבת עוד, בקהילת קודש שיינקין, בגינה. ואחר כך ערבית בסעודת ליל שבת, לכיוון, מי שמכירים קצת יותר, לכיוון העירייה בבית הכנסת של הרב גורן, זכר צדיק לברכה, וטיש נורמלי בכיכר רבין בליל שבת, איזה אוויר יאפשר, אז אישרו ומוכן שהמקום ככה גדול, שולחן גדול בכיכרה של עיר. אמרו לי שבמוצאי שבת יש שם הפגנה אחרת, הפגנה הקדמה בליל שבת. אחרי זה בלילה מאוחר, בצורה מבוקרת, מסודרת מאוד, לפני שבועיים היה פיגוע בתל אביב בסטייג' בליל שבת. ממש באותו מקום, בקומה למעלה, מ-12 בלילה, טיש אלנבי, עד הבוקר, עם כוח גדול בעזרת השם. ובעזרת השם, שפחות יהיו שתי הצעות, כדי שאפשר יריחו. זה לא הוגן לדרוש מאנשים לבחור במה שלא הכירו, אז שתהיה עוד הצעה. ובהמשך, בשבת, לפני הצהריים, באזור המרכז שם, בבן יהודה חודשי לציון, קרוב למקום שאנחנו נמצאים, ואחר הצהריים, בעזרת השם, החלק של דרום תל אביב. כי נזכור שתל אביב זה לא רק צפונים. בעיקר
לקושים.
לא, דרום תל אביב, שפירה, קריית שלום, התקווה, אנחנו מארגנים שם בעזרת השם ציבור נפלא שם היום ישיבה שמנסה להתקדם, ויש שם גרעינים, עבודות קודש של חבר'ה שלנו בכל המקומות, וצריך לתת את הכוח. ובמוצאי שבס של שבת זכור נחזור בעזרת השם לככה מלווה מלכה גדול לירושלים לקודש, אולם שבכנסת הגדול. אז ככה אני חושב שאולי מתוך שבשבת זכור נעשה עם עצמנו איזה שבת ונהפוך הוא של החלק הזה, אחר כך ההתחזקות שלנו גם עם אחינו ומורינו שבגוש קטיף, מלמדי הדרך, ולא יכרע ולא ישתחווה, ושבת, פורים, הישיבה. מקווה שאחרי זה גם למשיח כבר לא יהיו תירוצים. נזכה בעזרת השם שיהיה לנו חודש של שמחה ורפואה וישועה וביעולה שלמה, ונהפוך הוא שנשבטו היהודים המה ושונאים.